העולם השתנה ואני לא מוצאת שם את מקומי. כתבתו של מורן שריר מתוך הארץ, הקריין אבי שחרון. מתוך הארץ, מתאריך 1 בספטמבר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, אורי פלג. אורלי וילנאי מספרת שיום אחד היא נסעה במונית, והנהג סירב לקחת ממנה כסף. הוא אמר לי, עזבי, אל תשלמי, את לא מחוסנת, נכון? אמרתי לו, אני כן מחוסנת, אבל אין לך עבודה, נכון? זרקו אותך מהעבודה, אז עזבי, אל תשלמי. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? יש לי ים כסף, מה אתה רוצה? אורלי וילנאי מבקשת שלא תדאגו לה, יש לה ים כסף, היא לא מתגעגעת לטלוויזיה, היא עושה מה שהיא אוהבת. בתקופת הקורונה היא הרגישה שזה הזמן להגשים את חלומה הוותיק ולהקים בית ספר לחמלה. היא חברה לשרון כהן שהייתה לה חוות הצלה קטנה ולניצן מייזלס, חוקרת מוח מעוטף עזה, ויחד הן הקימו את חוות להתחיל מחדש. בחווה שבמושב חירות חיים בשלווה ובנועם 800 בעלי חיים שניצלו מהזנחה או התעללות. מהחלון אפשר לראות את סנואו, פער בר מזל שניצל ממסעית בקר וזכה להעביר את חייו בשטח פתוח באזור השרון, במקום במערכת העיכול של סועד תל אביבי. גלית, עזנה נסית שסובלת מניוון שרירים, שונצת על מיטה עמוסת קריות לא רחוק ממתחם הכבשים. וילנאי מכירה רבות מהחיות בשמן, היא מצביעה על שקד, אתון שנמצאה אחרי שקשרו אותה למכונית וגררו אותה לאורך כביש, הוא מראה לי עז שרגלה נטרפה על ידי תן ומחכה לפרוטזה. כשהיא מסתובבת בחווה, מציגה עיר בין 3 ימים או סוס שניצל מעל תזכן, אי אפשר שלא לחשוב שאחרי שנים של עבודה יומיומית יחד עם גיא מרוז, כחלק מהמותג אורלי וגיא, לוילנאי יש פרויקט אישי שכולו שלה. ובכל זאת, הנהג לא סתם התבלבל. במשך שנים וילנאי ומרוז הופיעו בערוץ 2, 10, אחר כך 13, לפעמים מדי יום ותמיד עם הרבה רעש. ואז ברגע אחד הם נעלמו מהטלוויזיה. זה קרה בראשית הקורונה, כשוילנאי מצא את עצמה מרותקת לבית כמי שמשתייכת לקבוצת סיכון מוגנת במיוחד. היא סובלת ממחלת כלי הדם הנדירה צ'ירג שטראוס, שכבר גרמה לנזק בריאות ושני התקפי לב. היא ומרוז התחילו לשדר לפייסבוק, ומה שהתחיל כעיסוק חביב לימי מגפה הפך לעיקר הפעילות התקשורתית שלהם. עם הזמן התכנים שלהם הפכו ליותר ויותר אופוזיציונים למשרד הבריאות. כיום אפשר למצוא אותם בפייסבוק וביוטיוב, יוצאים נגד המשרד, מראיינים מומחים כמו פרופסור יורם לס, ומעלים תוכניות לרשת בתמיכת מחץ, מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, גם אם וילנאי מדגישה שמחץ מממנת רק את הצדדים הטכניים של השידור, ולא משלמת להם שכר. בשנה האחרונה וילנאי ומרוז הפיקו 2 סרטים, ומה אם כל העולם טועה, ועזבו את הילדים, שהם מפקפקים בעמדות מערכת הבריאות בכל מה שקשור לטיפול בקורונה, הסגרים, חיסונים לילדים ותו ירוק. את הסרטים האלה אפשר למצוא ביוטיוב. חוץ מזה וילנאי פעילה מרכזית במפלגת אומץ, שמטילה ספק במדיניות הקורונה ואמורה לרוץ בבחירות הקרובות, אבל לדבריה, היא לא מתכוונת להיות חלק מהרשימה לכנסת. אדם שמביט מהצד כמו אותו נהג מונית שהשתרבב לכתבה הזאת, אכן עשוי לחשוב שאורלי וגיא נפלטו מהמיינסטרים והפכו למטורללי קורונה. אם תשאלו כמה מהקולגות שלהם או בכירים במשרד הבריאות, זה בדיוק מה שנהיה מהם. מה שאנחנו עברנו בקורונה בגלל שדיברנו אחרת, הרגו אותנו כי רצינו לשמוע עוד דברים ולהשמיע. אומרת וילנאי, הרגו אותנו במצוות משרד הבריאות. מה הכוונה במצוות משרד הבריאות? משרד הבריאות הוציא פוסט מחריד שאומר שבעצם אנחנו שקרנים ורמאים. לא רק אנשי מערכת הבריאות יצאו במתקפת נגד, גם קולגות. הילה קורח אמרה בראיון לידיעות אחרונות, זה עוול היום ונורא לקרוא למה שאורלי וגיא עשו בתקופה הזאת עיתונות. בכאן 11 גאולה אבן הציגה את וילנאי כמי שוויתרה על המוניטין שלה לטובת תיאוריות קונספירציה. המלחמה של וילנאי, כך נדמה, נוגעת יותר לשאלות של קונפורמיזם וחופש ביטוי. ווילנאי גילתה שהתקשורת לא פתוחה לשמוע את הקולות שהיא מבקשת להשמיע. את יודעת שיש גם המון חוסר סובלנות ואלימות במחנה שאימץ אתכם מתנגדי החיסונים? הם לא ימצאו אותנו. הקיצוניים שגם אותם אנחנו לא מראיינים כועסים עלינו נורא, כי אנחנו לא מסכימים לפרסם את כל תיאוריות הקונספירציה שלהם. את מופתעת מאישור הקו בתקשורת, את הרי מכירה את המערכת הזאת. אני אף פעם לא אישרתי קו, ועבדתי במקומות שלא אישרו קו. ערוץ 10 היה הדבר הכי חתרני שעבדתי בו. הם אף פעם לא התחנפו למפרסמים. יוסף הרשבסקי, המנכ״ל לשעבר, התווה קו נורא ברור. ועכשיו? עכשיו זה שתיקת הכבשים. זו תקשורת שלא הכרתי, זה מפחיד, באמת. אם לפעמים עוד הייתי אומרת, אולי יום אחד אני אחזור, אז לא לתקשורת הזאת. אני מרגישה שאין לי מקום בה, חוץ מבהארץ שבו מתפרסם הטור שלה, חיים בשוליים. במשך שנים רצו מכם כמה שיותר סרטים ותוכניות. איך את מסבירה שלסרטים החדשים אין מקום באף ערוץ? פחד הוא מוצר נפלא. וכשהוא נתון בידי התקשורת והפוליטיקאים, אתה יכול לעשות עם העם מה שאתה רוצה. בסופו של דבר יושבת מגישה באולפן, כמו שאת ישבת פעם, היא חלק מזה, היא יודעת שהיא סוחרת בפחד. תראה, אני לא שידרתי קורונה, אבל שידרתי מלחמות. ושם יושב נציג דובר צהל באולפן, ואתה מקבל כל הזמן את הידיעות הרעות, ובטוח שהמדינה כולה בוערת. ואז אתה יוצא מהאולפן אחר הצהריים ורואה אנשים בים. ואתה רואה שיש חיים גם בחלק מהמדינה, וזה נורא מוזר. אותו הדבר קרה שם. מתדרכים אותם ממשרד הבריאות, הם באמת חשבו וחושבים שהדבר הזה הורג אוכלוסיות שלמות. אלה אנשים חושבים שיוצאים מהאולפן ורואים את העולם, וכשהם באים לראיין אותך על זה, את לא מצליחה לפתוח להם את הראש. לגאולה אבן לא הצלחתי, נכון. איך את מסבירה את זה? מדובר באישה חושבת, סקרנית. היא חיה עם שר בממשלה. אז את חושבת שזה מוצדק לא לתת לה להגיש חדשות בזמן בחירות? לא, אני חושבת שאף בן אדם הוא לא אובייקטיבי, ועדיף לדעת מאיזה מקום הוא בא. גאולה מספיק מקצועית כדי לסדר את זה כמו שצריך. אני גם חושבת שמה לעשות, זוגיות טובה כמו שלהם היא כזאת שבה משתפים הכל, ולכן אתה רואה ושומע את ישיבות הקבינט. אז אתה באמת נורא נבהל ונלחץ, ופתאום קשה נורא להבין שאולי הייתה פה טעות. תראה, אם אתה לוקח את כל המספרים שדיברו עליהם, אין להם שום קשר למציאות. אני לא מבינה את זה. וכשאילה קורך אומרת שזו לא עיתונות מה שאתם עושים? אז קודם כל בוא נראה את התחקירים משני המציאות שאילה קורך עשתה בשביל לקבוע מהי עיתונות ומה לא. אילה קורך היא אישה שמאוד חיבבתי עד האמירה המאוד חצופה הזאת. זו לא עיתונות בעיניה, בסדר, גם לעזור לאנשים זו לא עיתונות, אבל זו העיתונות שבחרתי בה. העיתונות פנים רבות לה, ואנחנו רואים גם מי קיבל לאחרונה תעודת עיתונאי, יאיר נתניהו. אנחנו יודעים מה קרה לעיתונות, אז אל תבואי לחנך אותי. ואני חושבת שלהילחם בשביל להשמיע עוד דעות, זו עיתונות פאר אקסלנס, וזו העיתונות שלי. ואתה יודע מה? הציבור פה שמע על הדעות שלנו ושל שכמותנו, כי הם לא מחסנים את הילדים ובטח שלא את התינוקות. את אומרת שערוץ 10 שאת הכרת היה פתוח להשמיע עוד דעות. מה השתנה? האנשים השתנו, המדינה השתנתה. פעם אנשים נורא רצו לבוא להתראיין בלונדון וקירשנבאום. באמת, שני מוחות אדירים. היום הזירה כולה אצל אופירה וברקו, ואופירה וברקו הם הצלחה פנומנלית, אבל זו לא זירת הרעיונות שבעיניי צריכים להתקיים בה רעיונות עומק. וההצלחה שלהם סחפה אחרים בעקבותיהם? כן. אני מכירה בזה שהעולם השתנה, ואני לא מוצאת את מקומי שם. אדם שעבד לצד וילנאי ומרוז בערוץ 10 אומר שהיה להם יסוד חתרני ובועט, ואז הם הגיעו לאיזה צומת שצריך לבחור בו בין חתרנות לאמת. פה לדעתי הם לקחו את הפנייה הלא נכונה. אם אתה רק עובד על התדמית שלך כעיתונאי חתרני שמתנגד לממסד ולתאגידים הגדולים, קל לפנות לשם כשיש כזה מספר גדול של מתנגדי חיסונים אנטי-ממסדיים, אבל בסוף צריך גם יסוד של אמת בדבר הזה. זה לובה בהרבה התחסדות של אנחנו רק שואלים שאלות. השאלה היא אם הם מבינים את הסאבטקסט של הדברים שלהם והאחריות שיש להם. אורלי בכל אופן עשתה מאמץ לשמור על אינטגריטי בדבר הזה ולא לשדר פייק מוחלט. מה מניע אותה לדעתך? הלב שלה לחלוטין במקום הנכון. לפעמים כצמד, צד אחד מדליק צד אחר בכל מיני דברים. אני בטוח שהכוונות של הטובות היא עוזרת לאנשים גם לא בשביל אייטמים, נותנת מעצמה גם אם לא יוצא לה מזה משהו, ולא כולם כאלה בטלוויזיה. היא הייתה כתבת רווחה אגדית. אל תפקיד כתבת הרווחה האגדית הגיעה כמעט במקרה. אביה, שמעון וילנאי, היה במשך שנים רבות כתב כל ישראל, עד היום הוא עורך את כתב העת החקלאי יבולסי, אמא, שרה, היא אשת חינוך מיוחד. וילנאי הלכה בדרכו של אביה, אבל ממש לא כיוונה לתחום הרווחה. את התפקיד הלא נחשק של כתבת הרווחה של הערוץ הראשון קיבלה בשנת 2000, כתחנת ביניים עד שהתפנה תפקיד יוקרתי יותר. אלא ששם היא מצאה את הייעוד שלה. כחתבת רווחה הסתובבתי בבתים וסמטאות, והתגלה לי עולם מטורף של ניצולי שואה שחיים בעוני, של זקנים שחיים בעוני, זה היה נורא. ואז החלטתי שאני לא עוזבת עד שאני משנה את זה. ב-2004 התחילה להגיש תוכנית רדיו בגלי צהל, עם מי שכעבור 4 שנים יהפוך לבן זוגה גיא מרוז, ומאז הם לא נפרדו מקצועית. לאורך השנים הם הגישו יחד תוכניות בוקר, תוכניות מגזין חברתיות ותוכניות תחקירים. בין הסרטים הזכורים שלהם, מוסר השילומים נגד ועדת התביעות, זוג או ילד, שבו תיעדו את הניסיון שלהם להביא ילד לעולם, תחקיר על חבורת לול, הסרט על פרשת אייל גולן, לנצח את הסרטן שבו בין השאר מרוז עבר בדיקת קולונוסקופיה מול המצלמות ועוד הרבה אחרים. במשך שנים אי אפשר היה להימנע מאורלי וגיא, לא רק משום שהם מילאו את לוח השידורים, אלא בעיקר משום ששמו את עצמם במרכז, תמיד לוחמניים, תמיד צודקים בעיני עצמם. הם התמסרו למאבקים חברתיים, ואין ויכוח שבמשך שנים עזרו לרבים. עם זאת, הם גם התנהגו בגסות, והרבה פעמים המטרות הצודקות איבדו פוקוס לטובת המאבקים האישיים והפרסונות המוחצנות שלהם. אפשר לנסות לאפיין מי מהשניים יותר חביב ומי יותר אגרסיבי, אבל הניסיון הזה עקר, וילנאי מדברת בלשון רבים. הרבה אנשים לא יוכלו לסבול את הגישה התוקפנית של הזוג ואת מה שנתפס כתאוות פרסום. בזוג או ילד, וילנאי עברה מול המצלמות טיפולי הפריה, הפלה ואת שני התקפי הלב. בעונה של מחוברים פלוס, הזוג תעד את המאמצים שלהם לצרף למשפחה ילד אומנה, לוילנאי בן מניסויים קודמים, למרוז 3 ילדים. המאבק הצליח לבסוף והשניים מגדלים את בנם בן ה-10 בבית פרטי בתל אביב, יחד עם 4 חתולים, 3 כלבות, 15 ארנבים ושרקן. וילנאי מספרת שיום אחד היא ישבה איתו בבית קפה, ואישה ניגשה ושאלה אותה, זה הילד שגנבת מאימא שלו? כל אותו שבוע הילד שאל את וילנאי, למה האישה הזאת אמרה שגנבת אותי? וילנאי אומרת שזו הסיבה שהחליטה לתבוע את עורך דין יוסי נקר, האיש שהפיץ סיפור על כך ששירותי הרווחה חטפו ילד עבור אורלי וגיא. וילנאי ומרוז ניצחו בתביעת הדיבה נגד נקר וגם נגד 5 טוקבקיסטים שהדהדו את טענותיו. בשיחת טלפון עורך דין נקר עצמו נשמע טרוד ונסער. הוא הזמין את חתומתה לביתו ביוקנעם כדי להציג ראיות לטענתו, לדבריו הוא מחכה לתוצאות הערעור. באופן כללי, וילנאי ומרוז לא מהססים לתבוע. הם תבעו את ערוץ התקשורת דמוקרטיבי, משום שצנזר ראיון שלהם עם פרופסור יורם לס. וילנאי אומר, זה הגוף הכי לא דמוקרטי שעבדתי בו. המממן שלו הוא הציבור, אז הם נלחצים בטירוף מכל טוקבקיסט. הם גם ביקשו לתבוע את משרד הבריאות, אבל גילו שמשרדי ממשלה חסינים לתביעות. את ידיעות אחרונות הם תובעים על תחקיר שפורסם עליהם. אתם מבלים הרבה בבתי משפט. אני מוכנה שיעשו לי הכל, עד הילדים. זה לא רק זה, גם בשיחות ורעיונות את מרבה להשתמש בביטוי דיבתי, ובכלל אתם ממהרים ללכת לכיוון המשפטי. כי למדתי שהכיוון הזה נותן באמת גב כשאתה נלחם על האמת שלך. אין לי דרך אחרת לעשות את זה. תראה מה ידיעות אחרונות עשו, הם הרימו כתבה עלינו על הפנומנה הזאת שנקראת אורלי וגיא. במשך יומיים הם התקשרו פחות או יותר לכל מי שנשם לידינו בעבר, וכל מי שאמר אורלי וגיא אני מת עליהם, השיחה איתו נגמרה באותו רגע. בכתבה שפורסמה בסוף השנה שעברה על שער המוסף 7 ימים, הוצגו וילנאי ומרוז כחולי מסך שאיבדו את העשתונות אחרי שמצאו את עצמם מחוץ לטלוויזיה, והחלו להפיץ שקרי קורונה שמסכנים את שלום הציבור. וילנאי ומרוז תבעו את ידיעות אחרונות על 500,000 שקלים. בין השאר ציינו בכתב התביעה שהתחקיר עליהם הוא חיסול חשבונות בשל סכסוך משפחתי בין עורך ידיעות נטע לבנה לאחותו רוני לבנה שעובדת איתם זה שנים. וילנאי אומרת, הם הרימו כתבת תחקיר עלק עם שער כזה ביומיים. אנחנו יודעים מה זאת עבודה עיתונאית רצינית, ושם הכל שקר. אגב, מידיעות לא נמסרה תגובה עד סגירת הגיליון. גם על כמה מהתחקירים של וילנאי ומרוז אמרו שהם שטחיים, סנסציונים, ונעשו בחופזה. אחת הסיבות שרציתי לעזוב הייתה שכשאתה מגיש תוכנית תחקירים, יש לך את החובה to deliver, אתה חייב לייצר תחקיר כל שבוע, ולא תמיד התחקיר הוא משהו שבוער בך, לרוב לא. לא תמיד אתה מתחבר להכל, ולפעמים גם יש דדליינים, וחברת ההפקה הוציאה על זה המון כסף, וצריך להתפשר על דברים, את זה סניתי. הרגשת לפעמים ששידרת משהו שאת לא שלמה איתו? כן? מה למשל? רפי כהן. ערכנו תחקיר מסוים על השף רפי כהן, ובאו האחראים עלינו וראו ואמרו, זה לא מספיק מושך, זה לא מספיק צהוב. זו הייתה תקופה מאוד לחוצה בערוץ, ובאמת עשינו את זה יותר צהוב, ואני מתחרטת על זה. רפי כהן פגע בהרבה אנשים, והסיפור שלו מרתק, אבל הכנסנו שם את הקטע שהוא גנב, וזה משהו שאני כבן אדם לא אוהבת. אני אומרת את זה, וגיא יהרוג אותי, אבל הרגשנו נורא עם זה. רבים מחבריו השפים של רפי כהן כעסו על התחקיר ותקפו את וילנאי ומרוז. חלקם טענו שבכלל לא ידעו שהם מגיעים להתראיין על רפי כהן ושאילו ידעו לא היו מסכימים. טענות דומות עולות מכמה אנשים שהשתתפו בתחקירים אחרים של וילנאי ומרוז. חלקם טוענים שהוטעו לגבי נושא הרעיון, לגבי היקף השיחה או עצם העובדה שדבריהם ישודרו. העיתונאי חגי אוזן, שהתראיין בסרט על אייל גולן, טוען שוילנאי ומרוז הוליכו אותו שולל. דבריי אפילו לא הוצאו מהקשרם, דבריי פשוט הוצאו, נקודה. במשך שעות התראיינתי. בסוף כנראה לא סיפקתי את הסחורה שטעמה את התזה שלהם, אז דחפו את התזה לטיזי, יש פה ברווז עיתונאי צולע שמגיע לו חניית נכים. גם גולן טען בזמנו שהסכים להתראיין לוילנאי ומרוז משום שהבטיחו לו סרט מאוזן שחוקר את האמת. אנשים נוספים שרואיינו לתחקירים אחרים טוענים דברים דומים. וילנאי מחישה בתוקף את כל המקרים. הרבה אנשים אומרים שהטענו אותם, אבל זה בולשיט. עשינו קרוב ל-100 תחקירים. כל מי שעוסק בעולם הזה יודע שאנשים לפעמים נורא מפחדים. תיקח את אילנה דיין ותראה כמה טענות שאינן מוצדקות יש לאורך השנים. כשאתה טובל בתוך הדבר הזה, אתה נכווה, ויש אנשים שלא יודעים לקחת את זה כמו שצריך. אני בטוח שיש גם כאלה. השאלה היא, אם בשביל להשיג מרואיינים, אורלי, אני לא ילדה קטנה ומטומטמת בתחילת דרכה שמנסה להשיג סקופ. ליאל גולן הבטחנו שנגיע לחקר האמת, ושאם הוא אומר שהבנות שיקרו, נראה אם הן שיקרו ונגיע עליהן. הגענו לעומק הדברים, אבל מה שהוא ובני פרץ, המנהל שלו לשעבר, סיפרו, היה לא נכון. להם הרבה יותר קל להגיד הונו אותנו. בתחקיר על חבורת לול מופיעים אנשים שברור שלא ידעו שהם מרואיינים לשידור. אורלי, יש שניים כאלה, אורי בנאי שלא הבין שזה לשידור, וינקה לרוטבליט, שהבין אבל אחר כך אמר שלא. תראה, אנחנו מרואיינים ומתפללים שלא יגידו לנו אוף רקורד. אם לא אומרים לנו אוף רקורד, מותר לשדר את זה מבחינה חוקית. זאת לא הונאה, זאת דרך להשיג מידע. יכול להיות שבשביל להביא תחקיר כל שבוע, לפעמים לא ראיתם בעיניים? לא. אנחנו גם לא עובדים לבד, יש צוות. עבדנו עם אורחים מאוד רציניים, וכל הדבר הזה עובר דרך המנסרה שלהם. מבחינת טקטיקות, יכול להיות שזה דבר שבכלל לא היינו בשלבים הראשונים שלו. אבל הצופים רואים אתכם בפרונט. היו בתחקירים שלכם אנרגיות כוחניות, גם אם למטרה טובה? אולי זו הסיבה שעוררתם כל כך הרבה אנטגוניזם? יכול להיות, אבל יכול להיות גם שזו הסיבה שעשינו שינוי משמעותי בחברה הישראלית, שניצולי השואה חיים ומתים לא בעוני, שאימהות יחידניות קיבלו סכומים גדולים, כן, אנחנו עובדים עם הלב והנשמה, וזה נותן את אותותיו, לטוב מבחינתי. יש כאלה שחושבים שלרע. אנחנו מקבלים גם המון אהבה, וגם כשקיבלנו אהבה, חבריך קראו לנו את הצורה. שאלת את עצמך למה? כן. המון פעמים לא אוהבים אנשים שעושים גלים, אנחנו מעצבנים, ובטח כשאנחנו ביחד, החיבור שלנו מכפיל כוח. בעיניי אנחנו שלם שגדול מסך חלקיו, אבל גם בעיני שונאינו זה שלם שגדול מסכום חלקיו. אני לא יודעת להסביר את זה, אני חושבת שאנחנו מאוד דומיננטיים, יש לנו פה גדול, אנחנו לא סוחרים אותו, ואנשים אוהבים אנשים צייטנים ונחמדים. המקום היחיד חוץ מהחווה שהאנחנו הזה מתפצל לשניים, הוא עיתון הארץ, שם וילנאי כותבת את הטור שלה כבר הרבה שנים. בחודש עבר היא חגיגה 50, וליום ההולדת בעלה הוציא לספר שמאגד כמה עשרות מהטורים של חיים בשוליים. זה נעשה בהפתעה, היא אומרת. אני לא הייתי עושה את זה, כי אני לא בן אדם כזה, אבל זה נורא שימח אותי. אני שונאת ימי הולדת, אין שום סיבה לחגוג, ובטח שלא ימי הולדת עגולים. אני בת 50, שזה גיל שלא חשבתי שאגיע אליו, פיזית. עד כדי כך? כן, כן, אני גם לא בטוחה שיחיה עוד הרבה אחרי. אני מאוד מאוד חולה, וכבר הייתי קרובה למוות לא פעם. בינתיים לא הבחנתי בזה אצלך. זה מטעה, כי אנשים לא רואים עליי, ולכן לא יודעים לעצור אותי. הרופא שלי אמר לי, אין שום קשר בין האישה שאני רואה מולי לאישה שבפנים. אני עובדת על זה, זו עבודה מנטלית. לקום כל בוקר ולהגיד, אני קמה, אני קמה, ולובשת את ארשת האופטימיות, כי הכי קל לשקוע במיטה, ואני כל הזמן בכאבים. גם עכשיו? כן, עם מריחואנה רפואית, טיפות לא אישון כי אין לי ממש ריאות, אבל זה כל הזמן כאבי תופת. וילנאי נשמעת אופטימית, אבל חשיפה יומיומית לסיפורים שמופיעים בטור שלה יכולה להפיל מראה שחורה גם על האדם השמח ביותר. וילנאי כותבת על אנשים שהגורל היכה בהם והמערכת לא מסוגלת ולעיתים לא מעוניינת לטפל בהם. אישה נחה ואובדנית מקריית משה שביתה נשרף. ילדה חירשת בת 12 שמערכת החינוך הגדירה בטעות כאוטיסטית. אזרח ותיק ממושב אלקוש שקטיושה ריסקה לו את המכולת ואין מי לדבר במס רכוש. וילנאי מתארת את הניסיונות שלה לעזור לאותם אזרחים להבקיע את אטימות הלב של הביורוקרטיה. רוב הסיפורים קוראי לב, לחלקם יש סוף טוב יחסית. וילנאי מודה שהמטרה העליונה היא לעזור. אם תהיה לה אפשרות לפתור בעיה לאדם נזקק מבלי שזה יתפרסם בעיתון, היא תוותר על הפרסום. אני מביאה סיפורי קצה שאני לא מצליחה לפתור מאחורי הקלעים, ותמיד הקוראים שלי נרתמים לעזור. אם זה בעצות, בכסף, בעבודה, זו כמו קבוצת תמיכה כזאת. זאת לא עיתונות רגילה. אני קוראת לעצמי פעילה חברתית ועיתונאית, וזה הולך ביחד מבחינתי. אני בחרתי לשנות את המציאות בעזרת עיתונות. זה כלי שיש לי, ואני משתמשת בו כדי לעזור לאנשים. אני מניח שאייטם טלוויזיוני אחד שווה אימפקט כמו של כל הספר הזה. לא, להפתעתי לא. תסבירי. צופי הטלוויזיה, רגשותיהם קהו. כשאתה יושב ערב ערב ונובר בקרביים של דיירי בית האח, ואתה כבר באמת מסונבר מכל מיני דברים שהם כל כך בוטים וקיצוניים, אז אתה כבר לא... הנפש קהה. כשהתחלתם לשדר בפייסבוק, זה היה במחשבה שזה פתרון נחמד לתקופת הקורונה, או שהבנתם שנפלטתם מהטלוויזיה, מהתקשורת של המיינסטרים. רצינו לעזוב המון שנים, היינו עייפים פיזית ומנטלית, ולא רצינו לסיים את חיינו בטלוויזיה. העתידו זה שידורים של אולפנים אינטרנטיים. אולי עכשיו זה עוד קצת מוקדם, אבל זה יקרה. ואיך התחושה מחוץ לתקשורת? יש משהו בעצמאות הזאת שהוא פרייסלס. גיא בן 60, אני בת 50, ועשינו כל כך הרבה, עשינו כל כך הרבה טוב לאורך השנים, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות טוב לעצמנו. עבדנו קשה, הרווחנו הרבה כסף. הגענו לכל היעדים שרצינו, והיום אנחנו יכולים לבחור. בחירה זה משהו שאין להרבה אנשים. תגובת משרד הבריאות. המשרד נשען על מחקרים, נתונים ומומחים מהעולם שהצביעו לכל אורך הדרך על בטיחות החיסונים ויעילותם במניעת תחלואה קשה ותמותה. כל טענה אחרת היא שקרית ומטעה ואינה רלוונטית לעבודת המשרד, הפועל למען בריאותו של כלל הציבור בישראל. העולם השתנה ואני לא מוצאת את מקומי שם. כתבתו של מורן שריר, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, אורי פלג.